טוב, שלום וברכה לכולם. יש לנו זמן מוגבל, כמובן, עד 6:15. עד אז אתם צריכים לסבול אותי. אנחנו התבקשתי לדבר איתכם על המסרים האוניברסליים של היהדות, אני מוסיף גם בשל מדינת ישראל. אני אסביר למה, מדוע אני חושב שזה חשוב להעביר בפניכם את התוכן שאני רוצה להציג. אנחנו הנציגים של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לדעת מה אנחנו מייצגים, לא רק בעיני עצמנו, אלא בעיני אותה קהיליה, שהיא הקהיליה הבינלאומית, שמצפה מאיתנו למשהו. כלומר, מדינת ישראל זה לא מושג ניטרלי, זה מושג טעון מאוד מבחינה תרבותית, דתית, פסיכולוגית ועוד. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לדעת, הייתי אומר, לענות על השאלה הפשוטה, מה הגויים חושבים עלינו? מהו עולמם? עכשיו תגידו לי, זה מילה גדולה, עולמם של הגויים. הרי יש 7 מיליארדים של בני אדם, ומן הסתם, כל אחד שאני אשאל אותו מה זה בשבילו, מדינת ישראל או היהודים, תהיה לו תשובה אחרת. יחד עם זאת, אני אעיז לדבר על מה שנקרא משהו שנמצא בתת מודע הקולקטיבי. למה כוונתי? טוב, אני צריך לדבר קצת במושגים קצת רחבים, אנתרופולוגים קצת אולי. יש מאבק בקנה מידה של כדור הארץ בדבר הובלת התרבות האנושית. כיום, התרבות הדומיננטית בעולם היא המערבית. במידה מסוימת ניתן לומר שכל המרחבים התרבותיים בעולם מתיישרים לפי הנורמות הנקבעות במרכזי התודעה של התרבות המערבית. אם אני אומר משהו לא ברור, נא להגיד. אם אני צף, נא להוריד אותי למטה, וכדומה. אפשר גם להתפרץ באמצע ולא להסכים מה שאני אומר, זה אפילו מבורך. עכשיו, אני אומר שהיום התרבות הדומיננטית היא התרבות המערבית, היא הקובעת את האג'נדה של הערכים וכדומה, של המוסר, של הפוליטיקה. והתרבות הזאת היא יורשתה המובהקת של הנצרות. כן, אחת הבעיות שהוציאו את שטרי האירו הראשונים הייתה איזה סמלים להטביע על השטרות. כל מי שראה אי פעם איך אירו נראה, 50 אירו, 100 אירו, יכול לראות שאין שם שום סמל. אבל הייתה כוונה בהחלט לשים סמלים בעלי אופי נוצרי, בגלל אופיה הנוצרי של המורשת האירופאית, וזה נעצר בגלל טורקיה. כדי לאפשר לטורקיה להרגיש בנוח, זאת מדינה מוסלמית, פחות או יותר, לכן לא רצו לשים את זה. אבל בסופו של דבר, גם מה שנקרא יבשות אמריקה, הצפונית והדרומית, גם אירופה ונספחיה, אוסטרליה וכדומה, הם בעלי מורשת נוצרית. עכשיו תגידו לי, בסדר, זה היסטוריה ישנה, הלא היום חלק גדול מן העולם מגדיר את עצמו כאו מחוסר דת או כחילוני או כאתאיסט או כנוצרי לייט, מה להם ולמיתוסים המייסדים של התודעה הנוצרית? התשובה היא שהעולם החילוני המערבי הוא עוד יותר נוצרי מקודמו הדתי. מדוע? משום שיש דברים שעברו מן המודע אל התת מודע. למשל, אם אני בעל תודעה דתית נוצרית, אז אני חי כנוצרי, אני יודע בדיוק מה זה אומר, מה השאלות והתהיות שעומדות לפניי. ברגע שאני מחליט לעזוב את הכנסייה או את הדוגמות של הנצרות, מאותה שעה אני ממשיך לתפקד כנוצרי באופן בלתי מודע. כלומר, מה שהעם היהודי ייצג בתודעה הנוצרית המודעת, מייצגת היום מדינת ישראל או העם היהודי ביחס לעולם המערבי, גם כשהוא חדל להיות מודע לנצרותו. עד כאן מובן מה שאני אומר? בסדר. אני זוכר שפעם היה אחד הדיפלומטים הצרפתים שאמר לאחד מרבותיי, אמר לו, תדע לך, אני לא מאמין בשום דבר מהשטויות של הכנסייה. אבל תגיד לי, מדוע צלבתם אותו? כן, כלומר, בסופו של דבר זה נשאר באיזושהי פינה של התודעה. בדיוק כמו ש, אולי ממקום שקצת יותר מוכר לכם, היהודי החילוני יש לו צורות תגובה ביחס אל העולם, ביחס אל המציאות, שהוא קיבל במורשה מן העולם הדתי היהודי לדורותיו. עכשיו, מדוע אני מספר לכם את כל זה? משום שיש, צריך להבין מהי משמעותה של מדינת ישראל, של שיבת ציון, חזרת העם היהודי אל ארצו, מבחינתו של העולם המערבי נוצרי, אחר כך אולי גם ניגע באסלאם ובשאר המרחבים. מבחינתם, שיבת ציון היא, ואנחנו מוכרחים להכיר בכך, אם אנחנו רוצים להבין איפה אנחנו חיים, אנחנו מהווים שערוריה מטאפיזית. בזמנו, כשהרצל פנה אל האפיפיור כדי לעזור לו להקים מדינה בארץ ישראל, הוא אמר לו, מה שאתה מבקש ממני סותר את כל מה שאני מאמין בו. כלומר, מבחינתה של התיאולוגיה הנוצרית, אם תצטרכו החוות אני אוכל גם להסביר למה, הקמתה של מדינת ישראל מהווה סימן שאלה על כל תקפותה של הנצרות בכלל. והדבר הזה מסביר את ההתעניינות האובססיבית שיש לעולם כולו בנו. במילים אחרות, העולם המערבי אומר לעצמו, אתם היהודים, עשיתם הרבה בלגן. החלטתם לשוב אל הארץ הזאת, לקום לתחייה מדינית, וזה שינה הרבה מאוד מהרגלי החשיבה שלנו. אז אם, מן הסתם, אם עשיתם את זה, זה מן הסתם משום שיש לכם מה לומר לנו. כלומר, יש איזו ציפייה בתת מודע הקולקטיבי של התרבות המערבית, ומדובר פה במסה גדולה מאוד של אנשים, לשיח ממדינת ישראל. הציפייה הזאת נובעת ממורשתה הנוצרית של אירופה ושל אמריקה. במילים אחרות, אנחנו מהווים איזושהי חידה. ועל כוחנו, יכול להיות שאנחנו לא מעוניינים בזה, אבל במרחב התרבותי הכלל עולמי זה מה שאנחנו, אנחנו חידה. מה זה היהודים האלה שקמו לתחייה? אתן לך דוגמה, היה היסטוריון בריטי מאוד מפורסם, ארנולד טוינבי, שאולי שמעתם על הוויכוח שלו עם יעקב הרצוג, אחיו של חיים הרצוג. ארנולד טוינבי טען שיש לכל תנועה תרבותית, לכל אומה, אפשר לומר, שלושה שלבים בהיסטוריה שלה. השלב הראשון זה שלב ההתהוות, השלב השני של הבשלות, והשלב השלישי של הדעיכה. למשל, היוונים הקדמונים הוו כל מיני תהליכים בתקופה של המלחמות של טרויה וכדומה, עד שזה הגיע לפרי הבשל עם הפילוסופיה הקלאסית ביוון, וזה בעצם, זה כמין לידה. השלב שבו אותה חברה, אותה תרבות, תורמת לעולם כולו את תרומתה הייחודית, ואחר כך אותה אומה נעלמת לאט לאט מן ההיסטוריה ונעלמת. בסדר? עכשיו, מה שטוינבי שם לב, הוא עשה על זה אנציקלופדיה בחמישה כרכים, בדק 36 תרבויות שונות, וראה שתמיד הדגם הזה עובד חוץ מאחד. העם היהודי, שהמשיך להתקיים אחרי שהוא הגיע לבשלותו, דיינו שהוליד את ישו. זה פשוט. העם היהודי שכח שלפי החוקים הוא צריך להיעלם מן ההיסטוריה, ואז הוא מצא פתרון. הוא אמר, יש מה שנקרא עמים מאובנים. העם היהודי הוא מאובן. ובסדר, אז נגיד, בעצם העם היהודי הוא סוג של גבייה מתה, שבאופן מכני ממשיכה לתפקד. אבל יש את הבעיה שהוא שם לב שקמה מדינת ישראל. מאובן שמתחיל לזוז, זה דבר לא רגיל, אז הוא מצא הסבר חדש. ההסבר החדש היה שבעצם העם היהודי המשיך להיות מאובן, אבל זה מאובן שהגרמנים התאכזרו עליו, והזריקו בברידים שלו אכזריות. והאכזריות הזאת מופנית כלפי הערבים בארץ ישראל. במילים אחרות, מה, אתם חושבים שיש פה מלחמה בין יהודים לערבים? זה לא נכון. אלה הם גרמנים שנלחמים בערבים דרך גבייה יהודית. בעקבות האמירה הזאת, הוא הוזמן על ידי שגריר ישראל בטורונטו דאז, יעקב הרצוג, לוויכוח פומבי. שבו, כמובן, ידו של יעקב הרצוג הייתה על העליונה, אבל צריך להבין, אני מספר לכם את הסיפור הזה, רק כדי שתבינו עד כמה אנחנו בעצם קיומנו נוגעים בעצבים רגישים מאוד בתודעה של התרבות האוניברסלית. זה משמעות, כלומר, זה לא ניטרלי. הוא הדין ביחס לעולם המוסלמי, אבל זה, אולי נקדיש לזה כמה דקות בהמשך. עד כאן ברור? טוב. מתוך כך, אפשר לומר, יש ציפייה של העולם, של העולם כולו, למה יש ליהודים לומר. אולי רק עוד ציטוט אחד, אני אוהב ציטוטים, תסלחו לי. בוודאי שמעתם על רוסו, דרך האמנה החברתית ועוד כמה דברים כאלה. רוסו, ז'אן-ז'אק רוסו, כתב גם מסה על חינוך, נקראת אמיל. בחלק הרביעי הוא כותב כך: עבור המלמדים באוניברסיטת הסורבון, זה בפריס, זאת הייתה אוניברסיטה דתית באותם הימים, אין שום ספק שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו, ועבור רבני אמסטרדם אין שום ספק שאין לזה כל קשר. לפיכך נדמה לי שלא אוכל להבין את היהודים עד שלא תהיה להם מדינה משלהם, עם בתי מדרש ואוניברסיטאות שבהם יוכלו לדבר ללא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. כן? משהו יותר ברור מזה קשה מאוד. כלומר, במילים אחרות, מצפים מאיתנו בשיח. הדבר הזה הגיע לפסגת המתח שלו עם מלחמת ששת הימים. כלומר, מעמדה של מדינת ישראל מתשח עד מלחמת ששת הימים הייתה כמדינת מקלט. היהודים הם סך הכל אנשים שנרדפו על ידי אנשים אכזריים, על ידי הגרמנים, מגיע להם מקום לנוח בו בלי שירדפו אותם. זאת הייתה פחות או יותר מעמדה של מדינת ישראל באותם הימים. מלחמת ששת הימים שינתה את הכל מן הקצה אל הקצה. כדאי לכם ללמוד את הנאומים של דגול מאותם הימים, שבעצם מבטאים את התדהמה של העולם מול העובדה שקם עם יהודי שלא רק מחפש מקלט מן הרוטפים, אלא שיש לו עמדה משלו, עמידה משלו. אגב, זה לא דבר פשוט, תדעו לכם שעד עצם היום הזה, אחת ההנחות היסוד של משרדי החוץ של מדינות רבות בעולם, זה שלמדינת ישראל יש זכות קיום אמנם, אבל בערבון מוגבל. זאת אומרת, הקהילה הבינלאומית היא זו שצריכה להכתיב את הקווים הגדולים של המדיניות של מדינת ישראל. מדוע? ככה. כן? זאת אומרת, לא ייתכן שהיהודי יצא לחלוטין מהגטו. אתה מבין שעמדה גאה שלנו מעוררת עוינות, מעוררת תהייה, ויש אפילו לפעמים בקהיליית הדיפלומטים הישראלים איזה מין הנחת יסוד שאולי באמת צריך לקבל את העמדה של הקהילייה הבינלאומית. אנחנו צריכים לא להרגיז יותר מדי. כשהייתה מלחמת ששת הימים והיהודים חזרו לירושלים, להר הבית, העולם כולו עמד בציפייה. נו, אז מה יש לכם לומר? מה היהודים עונים? הם עונים, אין לנו מה לומר. אנחנו בסך הכל חלק מן המרחב של התרבות המערבית. אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו החומה הבצורה נגד הברבריות, נגד הטרור, נגד וכו' וכו'. אנחנו באנו להפריח את השממה. סך הכל אנחנו לא שונים מכם. זה נאמר מתוך כוונות טובות. אנחנו צריכים לדעת מה זה אומר בתת מודע הקולקטיבי של העולם המערבי. זה אומר, אם כך אתם אומרים, אם כך אתם אומרים, אז רימיתם אותנו. אתם שקרנים. בעצם אתם אירופאים, מה אתם תקועים במזרח התיכון? זה לא שלכם, תחזירו את זה לפלסטינאים. עבדתם עלינו. או, זה האופן שבו זה עובד, ואפשר לראות את זה בהרבה מאוד מהדברים שנאמרים במרחב המערבי. יש, כלומר, למרבה הפלא, אנחנו היום נתונים לא רק במאבק פוליטי, אנחנו נתונים בקנה מידה של כדור הארץ בכללו למאבק תרבויות. יש הרבה ניתוחים כאלה שנעשו לאחרונה, ואני חושב שהם בהחלט צודקים. יש הרואים למשל את המלחמה שלנו עם השכנים הערבים שלנו בתור מלחמת שטחים. כלומר, יש בעיה איפה הגבול צריך לעבור, אבל יש כאן איזושהי בעיה, שאם זה באמת היה רק זה, היה אפשר לפתור את זה לפני 80 שנה. תארו לעצמכם שיש ויכוח בין לוקסמבורג לבין בלגיה על תוואי הגבול. אז מה עושים? אז קוראים להכרעה של בית דין בינלאומי, עם פיצויים למפסיד, ושלום על לוקסמבורג. כן, בבקשה.
אבל זה לא קצת התעלמות ממאות שנים של אירופה ששפכה את דמה בתוך עצמה, והיום באמת כשיש סכסוך במאה, או אולי אחרי מלחמת העולם השנייה, ברגע שיש סכסוך, אז הדברים נעשים באופן הרבה יותר מיושב ומסודר. אנחנו יחסית חדשים פה בארץ, כלומר, בעת החדשה, נאמר.
נגיד ככה, הערבים לא יודעים מה זה העת החדשה. אני רוצה להסביר למה. המרחב התרבותי שבתוכו אנחנו חיים פה במזרח התיכון הוא האסלאם. ולאסלאם יש מסורת מדינית שונה מזו של המערב. מאז הסכמי וסטפליה, אתם למדתם קצת את הדברים האלה? כן, מאז הסכמי וסטפליה, בעצם נוסדה הנחת היסוד שברגע שתנועה דתית עוברת אל הפוליטיקה היא מתחלנת. אחת הראיות אגב, היהדות. היהדות היא ראיה טובה. היהדות הייתה פעם דת, היא הפכה להיות מדינה, הנה היא מתחלנת. כן? אם כן, זה עוד ראייה לטיעון הזה. העולם המוסלמי לא שמע על וסטפליה. הוא לא יודע את הדבר הזה, וזה מסביר כמה טעויות של משרדי החוץ, של כמה מדינות חשובות בעולם, בנושא הזה. אני זוכר שפעם דיברתי עם אחד מעובדי משרד החוץ הצרפתי, שאלתי אותו לפני 20 שנה, האם אתם במשרד החוץ הצרפתי מודעים לאופי כובש של האסלאם? אחרי ששאלתי אותו 4 פעמים, הוא ענה כן. אבל זה לא היה קל לו להודות בכך. כן? אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו היום בעצם בהתנגשות, יש התנגשות בקנה מידה עולמי, בין המזרח לבין המערב, ואנחנו משום מה תקועים בדיוק באמצע. כן? יש כמובן מוקדים אחרים של תרבות, כגון המזרח הרחוק עם הבודהיזם והקסם המיוחד שלו וכדומה, אבל אני אומר, בגדול יש היום כמין מלחמת עולם, אמנם לא בנשק, אבל היא קיימת, לפעמים גם בנשק, בין המרחב האיסלאמי לבין אירופה ואמריקה. כן, בבקשה.
מעניין לדעת, טוען שאחרי מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל לא הציעו לפני העולם איזשהו מסר מיוחד.
נכון.
אלא היא בעצם רק שמעת ואנחנו כמוכם.
נכון.
מה אתה אולי לתתך את המסר?
יש לי הרבה מה להגיד, אני עוד מעט אגיע לזה. בסדר? לא, לא, בסדר, בשביל זה באתי. רק רציתי לתת לכם הקדמה קצת, שתבינו את הרקע של מה שאני מנסה להעביר. אבל בעצם אפשר לומר, כיוון שאנחנו נתונים בתוך שני הבלוקים האלה, לא די להילחם בתחום המדיני, כלכלי, צבאי, אלא חייבת גם להיות אמירה בעלת אופי ערכי. כשדיברתי על זה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בשיחה אישית שהייתה לי איתו בנושא, הוא אמר אפילו משפט, שיכול להיות שהוא אמר אותו בגלל שזה אני, אבל בכל זאת הוא אמר אותו. הוא אמר, חייבת להיות אמירה, תשמעו טוב את המילה, תיאולוגית. לא ציפיתי כל כך מנתניהו להשתמש בביטוי הזה, אבל זה הביטוי שהוא השתמש בו. חייבת להיות אמירה תיאולוגית, כשכנראה הוא מתכוון לומר שמתוך תוכה של היהדות צריכה גם צריך להקים גם איזשהו שיח מהסוג הזה. למה אתה צוחק?
אני...
טוב, בסדר. אחר כך תספר לי.
פגישה שלו עם
דיון. פגישה שלך? טוב, בסדר. לא משנה. בשלב הזה. בסדר. אני רוצה אולי כדי להדגים לכם את הנקודה הזאת, הייתה בזמנו פגישה בין גולדה מאיר לבין האפיפיור פאולוס השישי. באותה פגישה, זה מאוד מעניין איך כל אחד דיבר. היא מספרת שהמילים הראשונות שאמר לה האפיפיור היו, אני מזועזע מהאלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. שימו לב עד כמה זה טעון מבחינה תיאולוגית. הוא לא אמר אתם גנבים. הוא אמר זה שלכם, כתוב בתנך, זה שלכם. אבל למה באלימות? כי האלימות, השימוש בכוח, איננו מוצדק מבחינה מוסרית על איבדי הנצרות. לפי הנצרות, הערך היחיד שקיים בעולם המוסר הוא החסד והאהבה. עשיית הצדק והשימוש בכוח כדי להשליט את הצדק, זהו דבר רע. הדבר הזה בא לידי ביטוי, אגב, בכל הסרטים ההוליוודיים שבהם נהרג בסוף הרשע. הרשע נהרג רק אחרי שעשו את הכל כדי לא להרוג אותו, כשהוא ניצל את יתרונו בגלל חמלת הטוב, הוא ניצל את יתרונו כדי לפגוע, בכלל לפצוע בלבד את הטוב, עיין שתי אצבעות מצידון, ואז לא הייתה ברירה אלא להרוג אותו. משהו כזה. זה בעצם מורשתה של הנצרות. עכשיו, גולדה מאיר ענתה, אבל זה שלנו. תרגום. כלומר, היא הייתה חילונית, אתם זוכרים, היא הייתה חילונית לחלוטין, אבל היא אמרה, אבל זה שלנו. זו תגובה יהודית טיפוסית. כלומר, אם זה שלי, אז לא רק שיש לי זכות להפעיל כוח על מנת להשיב את הגזלה, אלא יש לו אפילו מחויבות מוסרית, בשם הצדק. הצדק הוא חלק אינטגרלי של מערכת הערכים המוסריים של היהדות. בעצם אפשר לומר שבזה יש כאן מחלוקת בסיסית. לצורך זה, אני מתחיל כאן לענות על השאלה של הבחור עם הכיפה. כן, אני זוכר שכשהייתה מלחמת צוק איתן, מבצע צוק איתן, הגיע לכאן שר החוץ הבריטי. והוא אמר משפט מדהים. הוא אמר, כרגיל אצל כולם, יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה. אני מת על המשפטים האלה שצריכים להגיד לנו שיש לנו זכות להתגונן, אבל בסדר, זה מה שאומרים. יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה, אבל אל תשכחו את המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם. כלומר, זה מין ניסיון נואש להימנע מלשמוע ממדינת ישראל אולי נורמות מוסריות מסוג אחר שכוללות גם את עשיית הצדק. כן, זה, אז אם כבר יש לנו מה ללמד את אומות העולם בתחום של המוסר, כן, האחדות של הערכים, שהחסד והצדק אינם ערכים סותרים, אלא עד רבה משתימים זה את זה. סתם ככה, הדמות המשיחית בתפיסה הנוצרית זה דמות של אהבה. אצל הנביאים, תסתכלו, הדמות המשיחית היא עושה צדק, היא עושה משפט. כן? זה המשיח בא לשפוט בין העמים וכדומה. טוב, עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה. אני רוצה לצטט פה דברי פילוסוף ממוצא יהודי אמנם, אבל רחוק מיהדותו, בשם הנרי ברגסון. שמעתם עליו? כנס לויקיפדיה, הנרי ברגסון, תראה מזה. בכל זאת. לא מכירים את ברגסון? וואלה, זה באמת לא בסדר. טוב, ברגסון אמר, הוא היה מחשובי הפילוסופים בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, נפטר ב-1940, והוא אמר שהנצרות עדיפה על היהדות, משום שהיהדות מדברת על אלוהים שמתעניין אך ורק בעמו, ואילו הנצרות היא אוניברסלית. טוב, מלבד שיש פה כמה קושיות, עד כמה שאני יודע, הכנסייה היא לא כל כך אוניברסלית, היא לא מכירה בישועה מחוץ לכנסייה, אבל איך אפשר להגיד שטות כזאת? כלומר, כל מי שקצת קרה קצת יהדות יודע על המסרים האוניברסליים של היהדות. יונה הנביא שנשלח לנינווה, רבי עקיבא שאומר חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, והיכולתי להביא לכם 30 ציטוטים בלי בעיה על האופי האוניברסלי של היהדות והמסרים שלה לאנושות. אבל מה גורם לפילוסוף בקנה מידה כזה בכל זאת להגיד את השטות הזאת? מסיבה פשוטה, בימיו לא היה ביטוי מעשי לאוניברסליות של היהדות. הן משום שעד אז היהודים היו עסוקים בהישרדות, וכשאתה עסוק בהישרדות מיידית, אתה לא חושב איך לטפל באחרים. והן משום שהיהודים היו עסוקים גם בלהתבולל. אבל עכשיו, בעל כורחנו, חזרנו אל הארץ הזאת, ואנחנו כבר חלק ממשפחת המדינות. מדינה בהגדרה פועלת על מדינות. חייב להיות מסר מיוחד משלנו. בסדר? עכשיו, לא כל אחד מאיתנו, דיפלומט או כל דבר אחר, אמור להיות נושא דברה של היהדות בכללה לעולם. זה לא, זה קצת גדול. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שמצד הגויים מצפים מאיתנו לזה. כן, למשל, הארגון ברית עולם שאתה שאלת אותו, שאלת אותי מה זה? כן, עוסק בדיוק בנקודה הזאת. יש במסורת של בית המדרש היהודי, יש מה שנקרא תורת בני נוח. כלומר, אותו חלק של התורה שמיועד לא ליהודים, אלא מיועד לאנושות. שבע מצוות בני נוח, בין היתר שזה הבסיס, אבל זה ודאי רק ההתחלה של הנקודה הזאת. למרבה הפלא, בלי שאנחנו ניזום שום דבר, יש היום רבים באנושות שפונים אלינו בבקשה של הדרכה. ולא מדובר בנוצרים או במוסלמים או בכל דבר אחר, אלא אנשים שעזבו את אמונתם המקורית. תדעו לכם אגב שהיום אנחנו בחיפוש רוחני מאוד גדול בעולם. כלומר, אם המאה ה-20 הייתה מאה חילונית, המאה ה-21 מסתמנת כמאה דתית, שבה על כל פנים יש תהייה רוחנית מאוד גדולה. תשימו לב למרבה הפלא שחלקים רבים של הציבור באירופה נמשכים אל האסלאם, ולא רק בגלל ההגירה. אז אותם בני אומות העולם פונים אלינו, אל הרבנים, אל הרבניות הראשית לישראל, אל משרד החוץ, בבקשה לקבל, להתקבל כאוהבי ישראל, לא רק כנוצרים אוהבי ישראל, שזה יש לכם מיליונים כאלה, אלא כאנשים שבאמת מאמינים בתורת משה, ביהדות, ומבקשים הדרכה מאיתנו. הדבר הזה מבהיל את כולם, גם את הדרג הפוליטי, גם את הדרג הדתי, הרבנים, שהם לא יודעים איך לאכול את זה. לי נראה שזאת משימה של דורנו, ואני בזמנו ביקשתי מסגן שר החוץ של מדינת ישראל דאז, זאב אלקין, אתם זוכרים שהיה אחד כזה? היה סגן שר החוץ. ביקשתי ממנו שיוציא מכתב לכל נציגויות ישראל בעולם, והוא עשה את זה אגב, אני לא יודע מה קרה למכתב, בטח עבד באיזה בגירה, אבל בכל זאת מכתב שבו נאמר שכשם שנציגויות ישראל צריכות לטפל בצרכים של הקהילה היהודית או בביטחונה, במידה מסוימת גם כשבאים, באה בקשה כזאת מצד בני נוח, מה שנקרא, גם לטפל בהם. כן, ביקשתי זאת שוב, לעשות את זה שוב מסגנית שר החוץ דה עידנה, אתם מכירים אותה? כן? ויש כמובן נענות חיובית לדברים האלה. אנחנו צריכים... זאת אומרת שאם פתאום, אני יודע, יש קהילה של בני נוח שמרגישה שהיא בסכנה, כן? אז זה גם עניינה של הנציגות הישראלית לטפל בה. אם הם צריכים את הופעתו של הקונסול או של השגריר במסגרת איזה אירוע קהילתי שהם עושים, שהוא יגיע לשם. כלומר, הקשר שלהם עם מדינת ישראל הוא דבר מאוד חשוב. אין לכם דוגמה, יש 1,000 כאלה באחד מהאיים הדרומיים של הפיליפינים, במינדנאו. יש שם קבוצה של 1,000 גויים שהחליטו להפוך להיות בני נוח. הם עומדים בקשר איתי בין היתר. לא רק איתי, אלא גם מאוד כמה גורמים. ולא רק זה, הם, כדי לקיים פעילות דתית, זה פעילות מעין יהודית, אבל בלי להתגייר, הם היו צריכים שמה להירשם כדת רשמית, כי אסור לקיים פעילות דתית אם אתה לא דת רשמית, אז הם נרשמו. קוראים לעצמם QCHU, קהילת חסידי האומות. QCHU. דבר אחד וקצת מפתיע, זה שבצפון המדינה, במנילה, הייתה קבוצה אחרת שגם היא החליטה להיות בני נוח ולא שמעו על הקבוצה הדרומית, ואני משמעו כעוד דת, כך שיש לכם שתי דתות של בני נוח בפיליפינים. אולי זה אשכנזים וספרדים, אני לא יודע, אבל כן, אני אקרא משהו מהניסיון שלי. ככל שההתקדמות של החבר'ה האלה אל היהדות היא יותר מעמיקה, כך יש ביניהם יותר פילוגים. כנראה שהם לומדים משהו מהיהודים. למשל, אני כעת בקשר טוב עם בני נוח בצרפת וקנדה, ויש שם ארבעה עמותות שונות שעסוקות בלריב ביניהן. כן, כלומר...
אבל אפשר לשאול, כן. אתה מדבר על מצוות בני נוח שהן מצוות בסיסיות מאוד שאיכשהו מתקשרות ליהדות, אבל מצד שני הם פונים אליך נאמר או אל ארגון שאתה עומד בראשו, ואתה מייצג פלג מאוד 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 מסוים, כלומר ביחס ליהדות הכללית, כלומר
כל יהודי הוא מייצג משהו מאוד 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 מיוחד, זאת אומרת.
לא, הכוונה היא שאתה מדבר על יהדות כמשהו כאילו מאוד כללי, כלומר, כן, הם חלק מהיהדות, או הם רוצים לפעול כחלק מהיהדות, או אתה אומר, בואו נפעל בשם היהדות, אבל יש אנשים, אולי עם כיפות יותר כיפות משלך, שיגידו, חלילה, זה מתכון עכשיו למיסיונריות בדרך, או משהו.
כן, כן, ברור, דברים כאלה יוצרים בוויכוחים. תדע לך שאני עומד בקשר דווקא עם כל המגזרים של האורתודוקסיה על כל פנים. הם עם כיפות יותר כהות ועם יותר שקופות, יש הכל. ואני משתדל, מצידי לפחות, לקיים מערכת יחסים מאוד נוחה, כן? מאוד ידידותית. כי גם בני נוח הם מודעים לכך שבתוך היהדות יש זרמים שונים. זה לא, הם מודעים בהחלט לדבר הזה, הם מקבלים גם הדרכות סותרות זו את זו לפעמים. בסדר, שבע מצוות אגב זה בעצם, זה, איך לומר, זה המוסר הבסיסי. לא על זה מדובר. מדובר שזה מקובל בתור מצווה. כלומר, ברגע שאדם מקבל שההתנהגות המוסרית שלו היא גם מוכתבת על ידי מי שברא את העולם, הדבר הזה הוא עבורו משמעותי מאוד. זה הבחנה התלמודית בין מי שמצווה ועושה לבין מי שאינו מצווה ועושה. ואם כבר אתה דווקא עוזר לי להגיע להגדרה, שאלו אותי כמה גויים, תגיד, מה היהדות נותנת לעולם? אז אני תמיד אומר שהיהדות נותנת לעולם ארובה. ארובה. א', ר', ו', ב', ה'. פירוש הדבר, העולם הוא כמין בית שיש לו תקרה. התקרה של המחסומים הטבעיים או המנטליים בינינו לבין הבורא, לבין האינסוף. התקרה הזאת היא חשובה מאוד כדי לייצב את עולמנו. אבל בסופו של דבר יש צורך גם בצינור נשימה בין האדם לבין הטרנסנדנטיות, ואת הצינור הזה, הערובה הזאת, היהודים מספקים. אם נגיד רצינו, אנחנו בעצם מנקה הערובות של ריבונו של עולם, ולכן גם לפעמים ההופעה היא קצת שחורה. לא, הנצרות טוענת שהיא עם ישראל. זה בדיוק העניין. כלומר, הנצרות וגם האסלאם רואים את עצמם בתור ההמשך הלגיטימי של המסורת היהודית. נגיד ככה, אם אתה שואל נוצרי, תסביר לי מה זה נצרות. הנוצרי, כדי להסביר לך מהי נצרות, יצטרך להתחיל מן היהדות. מה שאין כן, וזה דבר שאני מסביר לנוצרים, כשהיהודי רוצה להגדיר את היהדות, הוא לא זקוק לנצרות כדי להגדיר את עצמו. כך שיש אסימטריה מסוימת. כך שאני לא מדבר פה על דיאלוג בין דתי, אלא אני מדבר פה על דיאלוג שבו יש איזשהו יתרון לעם היהודי, בזה שהוא שב לעמדת הכוח המקורית שלו. מובן? כלומר, העובדה שאנחנו מה שאנחנו, זה נותן לנו איזושהי מחויבות. גם אם אנחנו לא בדיוק מאמינים במסורת הדתית של היהדות, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בעיני העולם היהודי של העולם. כלומר, ההבחנה שאנחנו עושים פה בין דת לבין מדינה היא הבחנה פנימית בתוך העם היהודי, אבל עבור הגויים הדבר הזה הוא ממש לא משמעותי. זאת אומרת, היהודי, בין שיש לו כיפה, בין שאין לו כיפה, לא משנה מה הוא אוכל או מה הוא לא אוכל, הוא היהודי. זאת אומרת, הוא מי שהתנך מדבר עליו כדמות ייחודית שמעוררת תהייה. ברור. ואני חושב שאנחנו חייבים להיות מודעים לזה, ולא רק בגלל שהגויים באים אלינו. אני רוצה להגיע בהקשר הזה לצטט לכם, היה יהודי דווקא פחות טוב מברגסון, ספינוזה, שמעתם עליו? בכל זאת יודעים משהו. טוב, ספינוזה אמר בזמנו שמצוות הם החוקה המדינית של החוקה של המדינה היהודית. כלומר, זה לא מעשים דתיים השייכים למסגרת של קהילות בגולה. במקור מדובר על החוקה המדינית של עם ישראל. ולכן הוא גם רצה להגיע למסקנה שאין לקיים מצוות בגלות. הגדרה מעניינת מאוד, כי זה אפילו הפוך מאלף בית יהושע. יש אמירה קדומה של היהדות בתלמוד, אני מקווה, נאמר אין הנבואה שורה או אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. זו המסורת התלמודית. כדי להיות נביא יש כמה תנאים. דבר ראשון, תעבור מבחן ה-IQ. חכם, עברת, בסדר. דבר שני, איך הבריאות? אתה מסוגל להרים משקולת כזאת? כן, בסדר, גיבור. מה המצב של החשבון בנק? אתה במינוס? מה, יש לך עיכול? לך הביתה. זאת אומרת, חכם, גיבור ועשיר. עכשיו, מבחינת היהודי הכללי, דיינו מדינת ישראל, הרי אנחנו הוכחנו במשך הדורות שאנחנו מסוגלים להיות חכמים. זה דבר ידוע, היהודים חכמים. אגב, התברר לי לאחרונה שבגלל מאמציהם של כמה ארגונים אנטישמיים, יש פרסי נובל לא של יהודים. אבל היהודים ידועים, אפילו לא הבנתם את הבדיחה, לא נורא. היהודים הם הוכיחו את עצמם כעם חכם. במלחמות שלנו הוכחנו שאנחנו גם עם גיבור. ועכשיו מדינת ההייטק והסטארט-אפ מוכיחה שאנחנו עם עשיר. כלומר, חלק גדול ממעמדנו הבינלאומי גם תלוי במעמדנו הכלכלי. והוא כבר אמר שלמה המלך דבר חשוב מאוד, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אנחנו היום כבר לא מסכנים, והדבר הזה הוא משמעותי, במיוחד במרחב המוסלמי שבתוך אנחנו חיים, שנמצא בהידרדרות כלכלית ומדינית שאין כמוה. כן, כך שההפרש פה הוא מאוד גדול, וזה מה שמאפשר כמה עמדות, אפשר לקרוא להן כוחניות, של מדינת ישראל ביחס למזרח התיכון. לגבי שאלתך, מה אנחנו אומרים לגויים, אני רוצה לספר לך סיפור. הגיע אליי גוי אחד מאירופה, שאמר לי כדלהלן, אני אחד האנשים המלומדים ביותר באירופה. גדלתי כנוצרי, אבל אני כבר לא מאמין בזה. אני אחד המומחים הגדולים באירופה לתורות המזרח הרחוק, אבל אין לי משיכה לזה. אני יודע שיש אלוהים שברא את העולם ובחר בעם ישראל, ולכן באתי אליך, כבוד הרב, שתגיד לי מה עליי לעשות כדי להידבק באלוהים. אבל אני מבקש שלא תדבר איתי על שבע מצוות בני נוח, כי את זה אני כבר עושה. אז אמרתי לו, תראה, אתה מצחיק אותי. אתה רוצה משהו מהיהדות, תיקח עגלת סופרמרקט, תסתובב בין המדפים של היהדות ותיקח מה שאתה רוצה ותלך הביתה. אמר לי, מה פתאום? אם זה דבר האלוהים, אז זה טרנסנדנטי, אתה צריך להגיד לי מה זה. טוב, אז לא הייתה לי ברירה, אז אמרתי לו כמה דברים לעשות, חקרתי את החיים שלו וכו'. יאמר אגב שכל המשפחה שלו חושבת שהוא משוגע, ובמיוחד אשתו היהודיה. כן, דברים כאלה קורים. בבקשה, בבקשה.
דייבי, כולנו יוצאים בקיץ לחול, והייתי רוצה לשאול אותך כיצד אתה היית מציע לנו למלא את מצוות תיקון עולם.
תראה, קודם כל, אני חושב שזה דוגמה אישית, זה הרי זה שאלה שכל מחנך שואל את עצמו. כן. עכשיו, אפשר לקרוא לזה פטרנליזם או קולוניאליזם תרבותי וכדומה, לומר שאנחנו באים לייצא משהו. לא, זה לא כך. אנחנו מכבדים כל תרבות וכל מרחב אנושי. אנחנו צריכים אבל לעמוד בסטנדרט מוסרי מסוים. קודם כל, שאנחנו נכבד את מי שאנחנו, מה שמצפים מאיתנו, וגם שאנחנו קצת נדע משהו ביהדות. ולא בתוך אמונה, בדווקא, אבל מצפים ממך, בתור ישראלי, להיות אחד שיודע לומר על זה משהו, או להפנות למי שצריך. בנוסף על כך, להיות ער באמת לדרישות האלה, כך שכשאתה פוגש גויים שאולי יבואו אליך ויגידו לך, תשמע, אנחנו רוצים לדעת, יש לכם לומר לנו, שתדע להפנות אותם. או יש אפילו חסידי חב"ד בכל הקהילות שעוסקים בדבר הזה. אתה יכול להפנות אותם אליי. או על כל פנים, תתחיל להקשיב להם ולשאול אותם מה אתם מצפים מאיתנו. ואז אפשר לסדר אפילו פגישות עם אנשי רוח או אנשי תרבות שלא רק יספקו להם את ההייטק הישראלי האחרון, ואת הגווניות השרי, אלא שיגידו, יהדות מעניין אתכם, יש לנו עם מי להפגיש אתכם. אני חושב שזה נקודה מינימלית, ויש פה מה לעשות. האמת היא שהייתי יכול לדבר איתכם עוד שעות רבות, אבל מאחר ונשארו לנו רק כמה דקות, אם יש לכם שאלות נוספות, כן, בבקשה. דבר. בוא נסביר לך משהו, נקודה מאוד חשובה. לכאורה הפעילות הזאת שאני מדבר עליה, למשל מה שאני עושה, פונה אל אנשים פרטיים או אל קהילות. מצד האמת, אם אתה מסתכל בדברי הנביאים, ממש לא מדובר על זה. מדובר על, תיקון הפוליטיקה, המחשבה שיכולה להיות קדושה ומוסריות בעולם הפוליטי. ובזה, הייתי אומר, אנחנו נבדלים ממייסד הנצרות. כן? ישו, כשהגיע אל הרבנים, אמר להם, אתם מצפים שיבוא בן דוד, על מנת להציל אתכם, להושיע אתכם מן השלטון הרומי. אבל אני לא באתי אלא לגאול את הנשמות. במילים אחרות, פוליטיקה לא ניתנת לתיקון. או כמו שהוא אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, לאלוהים את אשר לאלוהים. ובזה הוא נפרד מן היהדות. כלומר, הרבנים אמרו לו, אם זה ככה, אתה בחוץ. כלומר, כששואלים אותי, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה, אני תמיד שואל, אז במה אתם רוצים שיעסקו? כי הרי, לפי תפיסתי, היהדות היא בהחלט משנה מדינית. ולכן, צריכים להיות לנו כלים, שעל פיהם, יהיה לנו הצעות כיצד לתקן את המדינות. למשל, קאטה מקויה ביפן, מצפה ממדינת ישראל להסביר להם איך להפוך את יפן למדינה קדושה. אם אתה מסתכל למשל בדברי זכריה הנביא, הוא אומר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. המילה גויים בתנך משמעותה אומות. כלומר, שכשם שעם ישראל רואה את עצמו כעם השם, כך עוד אומות יכולות להיות עם השם. כלומר, כאילו אנחנו האומה הראשונה שעשתה את זה, ואנחנו מהווים דגם לחיקוי, לייצוא, של מה ראויה להיות מדינה ערכית, קודש וכדומה. ברור? ואת זה אנחנו יכולים ללמד את אומות העולם. הייתי אומר ככה, בנושא הזה יש מחלוקת משולשת בין היהדות, הנצרות והאסלאם. הנצרות סבורה שהקדושה נמצאת בחיי הפרט והדת, והמדינה היא בחול. באסלאם אין מושג של חול, המדינה היא בעצמה הקדושה, כלומר האסלאם הוא דת מדינית לכל דבר, והחליף הרי הוא גם דמות דתית וגם פוליטית כאחת. היהדות דווקא יש לה מסר מורכב יותר, שגם המדינה וגם הדת הם שני חלקים של הקודש, נפרדים אבל שניהם חלקים של הקודש, ובלי החיבור בין שניהם אין הופעה של שכינה בעולם. ואת זה אנחנו יכולים, כלומר בעצם אם אני צודק, אני צריך לסגור את העמותה שאני עומד בראשה, וצריך שנשיא המדינה, ראש הממשלה, יסבירו לאובמה, להולנד וכדומה, כיצד הם צריכים לקדש את מדינותיהם. בסדר? אם זה מה שאתה באמת רוצה לשמוע. אבל זה חזון רחוק, בינתיים אני לא רואה שזה קורה.
אתה פתחת את הדברים שלך בזה שכאילו אנחנו נמשכים באיזשהו מקום המערביות, ואולי אנחנו צריכים למצוא איזושהי
עמדה משלנו. עמדה משלנו.
אז מהי אותה עמדה? כלומר, על פניו אתה מדבר על השילוב בין דת ומדינה, אבל לאן זה מוביל? מבחינתך באופן הכי אידיאלי.
זאת אומרת, למדיניות שיכולה להיות ערכית. כן, והערכיות, ערכי המוסר שלנו הם ייחודיים לנו, דיינו אחדות הערכים.
אוקיי.
בסדר? אחדות הערכים הכוונה שהחמלה והצדק אינם ערכים סותרים. זאת אומרת, תן לך דוגמה, כשהכנסייה הייתה מחייבת, האינקוויזיציה הייתה מחייבת מישהו לשריפה. היא לא הייתה שורפת אף אחד. מעולם הכנסייה לא שרפה אדם. היא דנה אותו, שפתה אותו, ואחרי שהיא השתכנעה שהוא חייב שריפה, הייתה מוסרת אותו לבית המשפט של המלך שהם יעשו את זה. משום שאסור ללכלך את הידיים. בסדר? אז עמדה של היהדות, אני חושב שכל עבודה מלוכלכת שאתה יכול לעשות בעצמך, אל תבקש מהקדוש ברוך הוא לעשות אותה. בסדר? טוב, יש עוד הרבה מה לדבר. אני עכשיו כותב ספר על זה לגויים. כתבתי להם סידור תפילה, לפי בקשתם. כן.
דיברת על איך שאתה חושב שצריך להיות יחס בין המדינה לבני נוח בתפוצות. רציתי לשאול אותך גם מה אתה חושב שצריך להיות יחס בין המדינה ליהדות הרפורמית.
זה לא הנושא שלנו.
אני יודע, אבל מעניין אותי.
טוב, סתם. אם הם מרשים לי, כן? אבל תראה, סך הכל אני סבור שיש הבחנה בין הרפורמה לבין הרפורמי. הרפורמי הוא אחינו, הוא הרי יהודי, לא פחות מכל יהודי אחר. הרפורמה, יש לי מחלוקת עליה, מה אני יכול לעשות? בסדר? טוב, תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה, שלום.